בעוד יומיים, ב-20 בפברואר, ימלאו 21 שנים למותו של הנטר אס תומפסון. באותו התאריך בשנת 2005, בשעה 17:42, בגיל 67, ירה תומפסון בראשו באקדח בביתו שבוודינג קריק, קולורדו, ארצות הברית. בנו ובני משפחתו שהיו בביקור בבית באותה עת נמצאו בחדר הסמוך. אשתו אניטה, ששעתה במכון הכושר באותו הזמן, דיברה איתו בטלפון בזמן שהתאבד. לדברי בני משפחתו וחבריו, לא היה זה מעשה של ייאוש, אלא מעשה מתוכנן מראש שנגרם כתוצאה ממצבו הרפואי והכאבים הרבים מהם הוא סבל. 3 חודשים לאחר מכן, פרסם מגזין הרולינג סטון את מילותיו הכתובות האחרונות של תומפסון. פתק שעליו שרבט 4 ימים לפני מותו את המילים הבאות תחת הכותרת, עונת הפוטבול נגמרה. לא עוד משחקים, לא עוד פצצות, לא עוד ללכת, לא עוד כיף, לא עוד לשחות. 67. זה 17 שנים מעבר ל-50, 17 יותר משהצטרכתי או רציתי. משעמם. אני כל הזמן מקטר. לא כיף לאף אחד. 67. אתה נעשה רודף בצע, מתנהג בהתאם לגילך הזקן. הרגע, זה לא יחב. כמה חודשים לאחר מכן, ב-20 באוגוסט 2005, בטקס פרטי, נורה אפרו מתותח, מראש מגדל שגובו 46 מטרים. כל זאת לצלילי שירו של בוב דילן, מיסטר טמבורין מן, ביחד עם זיקוקי דינור בצבעי אדום, לבן, כחול וירוק. את הטקסט הבא, את הטור הזה של תומפסון, תרגם העיתונאי שי יעקב, זיכרונו לברכה, שהיה מהכותבים הבולטים בפורום האופנועים של תפוז בעשור הראשון של שנות ה-2000, תחת השם אלפרד. שי נהרג בתאונת אופניים בהרצליה. בן 45 היה במותו. יהי זכרו ברוך. הגרסה האנגלית של הטקסט פורסמה במקור במגזין סייקל וורלד על הדוקטי 900SP. היא פורסמה גם בהקדמת התערוכה, אומנות האופנוע של מוזיאון גוגנהיים האמריקאי, והגרסה העברית שתרגם שי יעקב פורסמה בעיתון מעריב ב-2001, ואחר כך ב-2007 באתר שלי, הקרובלוג. אני אוהב את הטקסט הזה ומזדהה עם חלקים גדולים ממנו. לכן, באופן מיוחד ויוצא דופן בעבור תכני הפודקאסט הזה, ראיתי לנכון להקליט אותו כפרק. מפה ואילך, הבמאי של הנטר אס תומפסון. זה אף פעם לא היה מהיר מדי בשבילי. ישנם כמה דברים בעולם שאף אחד לא צריך באמת, ואופנוע אדום, מבהיק, בעל פרופיל נמוך, קאפי רייסר 900, הוא אחד מהם. אבל אני דווקא רוצה כזה. למעשה, יש אפילו ימים שאני מאמין לחלוטין שזה הכרחי לקיומי. זאת מן הסתם הסיבה שאופנועים כאלה מסוכנים כל כך. אופנועים מהירים הם דבר די שגרתי בימינו. ישנם אנשים שירכבו במהירות של 150 מייל לשעה בכבישים בעלי 2 נתיבים, אבל גם את זה הם לא יעשו הרבה. מסתובבים שם יותר מדי מסעיות, שוטרים חמי מזג וחיות מזורגגות. צריך להיות די מטורף לרכב בכבישים המפותלים האלו בשיא המהירות. מוטב לעשות את זה במסלול סגור, וגם אז סביר להניח שתשתין מפחד. בסופו של דבר, אין הרבה הבדל בין התרסקות לשולי הכביש לבין התרסקות ישירות לרמפות בשולי המסלול. יש ימים שאתה מקבל מה שאתה רוצה, ויש ימים שאתה מקבל מה שמגיע לך. כשהתקשרו אליי מסייקל וורד לשאול האם אני מוכן לבחון את ההרלי רודקינג, עניתי בשחצנות אופיינית שאני מעדיף דוקטי. באותה שנייה זה נראה כהחלטה אופנתית, וחבריי, חובבי הדרכים, קיבלו אותה בלא מעט התרגשות. אנחנו ניקח אותו למסלול ונראה לבני זונות מאיפה משתין הדג. טויות, אמרתי. המסלול לא חשוב, המסלול הוא לילדים. אנחנו לא אנשי מסלול, אנחנו קאפי רייסרס. קאפי רייסרס הם זן מיוחד של אופנוענים, ויש לנו את העדפות שלנו. לרכב במהירות מרבית, בהילוך חמישי, במסלול ישר, זה משהו אחד. אבל לרכב במהירות מרבית, בהילוך שלישי, בירידה תלולה ומפוטלת בפרעות, זה כבר משהו אחר. זה הסיפור שלנו. אופנוען אמיתי כמונו ייסע כל הלילה בערפל כבד, בכביש המהיר, רק כדי להגיע לאיזה עיכול מסוכן ומכוער, שמישהו סיפר לו שהוא הדבר המפחיד ביותר מאז שג'ינג'יס חאן המציא את הבורג. המרוצים שלנו הם עניין של טעם, סוג של מנטליות תורשתית. מרקם מוזר של סגנון רכיבה נמוך, מהירות גבוהה, טיפשות צרופה ומחויבות בלתי ברורה לאורך החיים האופנועני, עם כל הריגושים שהוא מספק. בחלק מהימים ובהרבה מהלילות אני אופנוען כזה בעצמי, וזאת אחת ההתמכרויות היותר חביבות עליי. זה לא שאני נטול פחדים, אבל אני יכול לחיות איתם. אני עדיין מרגיש זרמים בחוט השדרה כשאני רואה תמונה של וינסנט בלק שדו, או כשאני נכנס למקום ציבורי ושומע נכים מתלחשים על הטריפל של קאווסאקי. מדי פעם יש לי גם חזיונות על שברי ירך ועל גברים שחורים בחולצות לבנות המניחים אותי על הלונקה בשעה שאחות אחרת תופרת חלקים מהגולגולת שלי. אני מומחה לאופנועים מהירים מאז שאני זוכר את עצמי. קניתי BSA 650 כשהוא נחשב למהיר ביותר. רכבתי על וינסנט פאונד 500 בתנועה כבדה על כביש מהיר כששמן לוהט נוזל לי על הירך. רכבתי על קאווסאקי טריפל 750 בבברלי הילס בלילה כשראשי מלא הזיות אסיד. רכבתי עם סוני ברגר ממלאכי הגיהנום, ישנתי לא מעט גרס עם ג'ק ניקולסון, עם גריי סליק מג'פרסון איירפליין וידידי הלא ממש מוכר קן קיזי. יש אנשים שיאמרו שלאט זה טוב, ויש אומנם ימים שזה באמת תופס, אבל אני כאן בשביל לומר שמהר זה יותר טוב. תמיד האמנתי בכך, למרות כל הצרות שאמונות מהסוג הזה גורמות לי. אין מה לעשות, כשאתה נורא מתוך תותח, זה הרבה יותר אטרקטיבי מאשר כשאתה נלחץ מתוך שפורפרת. כן, בבא, בשביל זה המציאו את האופנועים המהירים. כשחזרתי מניו יורק ומצאתי את התותח האדום שנראה כמו אופנוע במוסך שלי, התחבר לי שחזרתי לעסקי רכיבות המבחן. הדוקטי 900 סופר ספורט מילא אותי ברוחות תשוקה בכל פעם שהסתכלתי עליו. אחרים שצפו גם הם בחיזיון הרגישו גם הם אותו דבר. המוסך שלי הפך במהרה למקום עלייה לרגל לגרופיז מזילי ריר של אופנועים. הם רבו ביניהם, מי יעזור לי להעריך נכונה את הצעצוע החדש שלי? לא, לא כל אחד שקונה בהמת סלד יקרה שואף להפוך לכדור אש באחד הרחובות הצדדיים של לוס אנג'לס. חלק מאיתנו הם פשוט אנשים הגונים שמעוניינים לא לבקר בחדרי מיון, ולעומת זאת, כן לרכב בכבישים מהירים כאשר מתחשק לנו. ובשביל זה אנחנו צריכים מכונה רצינית. אנשי דוקטי בלוס אנג'לס אמנם שלחו לי מסיבותיהם את ה-900SP ולא את ה-916. הם טענו שהוא מהיר מדי ויקר מדי, מכדי לתת אותו לחבורה של קאבויים חצי מטורפים מקולרדו. ה-900SP הוא מכונה מצוינת. השכנים שלי קראו לו יפהפה והריצו אותו מרחוק. המכונה המזורגגת נראתה כאילו היא נוסעה 90 מייל לשעה, בזמן שהיא עדיין עמדה במוסך. לקחת אותה לכביש הייתה חוויה מעוררת אימה. לא הייתה לי תחושה קלושה לגבי המהירות שרחבתי, עד שהגעתי ל-90 מייל וכמעט התנגשתי בכמה מסעיות שהתקדמו לעבר הפיתול ליד הנער. התנפלתי על שני הבלמים, אבל רק הקדמי עבד, וכמעט מצאתי את סופי. את האחורי לעומת זאת לא מצאתי גם כאשר התקדמתי במהירות לעבר מסעית דואר. אני כנראה גבוה מדי. האופנועים האלו לא ממש בנויים בשביל אנשים גבוהים, והבלם האחורי לא נמצא היכן שהוא צריך להימצא. אולי סרסורים איטלקיים בגובה בינוני שרוכבים בין בתי קפה ברומא יאהבו את זה. אני לא. הייתי דבוק כחטוטרת למסעית, כמו אדם העומד לצלול לבריכה נטולת מים, וואקו, התנגשתי בבטון, חתיכות בשר נקראו מאורי, חתיכת נקניקייה ללא שיניים, דפוק לשארית חיי. כולנו אוהבים כוח מנוע וכולנו פישלנו מפעם לפעם, ותמיד היה כרוך בכך כאב, אבל תמיד גם הנאה, ריגוש ופחד. ריגוש הוא מה שאתה מקבל אחרי שאתה מנצח את המפלצת. בום, המראה מיידית, בלי התלבטויות, בלי נקישות שיניים. המוח מלא בפחד ורק מהכל. בניסיון הראשון שלי להמריא, הכנסתי להילוך שני ועברתי את המהירות המותרת בדרך דו-מסלולית עמוסת תנועה. כאשר העברתי לשלישי, כבר הייתי על 75 מייל, והמנוע רק על 4,000 סלד. במצב של בין 4,000 ל-6,000 סלד, בהילוך שלישי, המכונה הזו יכולה לעבור מ-75 מייל לשעה ל-95 מייל בשתי שניות. ואחרי זה, יש לך אפשרות לעבור לרביעי, לחמישי ולשישי. למרבה הבושה, לא הגעתי לשישי. בקושי את החמישי מציתי. לאופנוענים מסוגי קשה מאוד להודות בכך, אבל האופנוע הזה פשוט מהיר מדי לרכיבה בכביש רגיל. אלא אם אתה מספיק מטורף לרכב על קו ההפרדה ולעלות ביש ולצרוח במלוא גרונך. לעומת זאת, כאשר הוא מכוון לכיוון הנכון, במהירות גבוהה יש לו יכולות על-טבעיות. את העובדה הזו גיליתי, לא ממש בחוכמתי, כאשר התקדמתי לעבר סיבוב חד שנמצא מעבר לפסי רכבת, ככה שרחבתי הרבה יותר מדי מהר, והסיכוי היחידי שלי היה לבצע קפיצת צפרדע מעבר לפסים. זו הייתה תוכנית אמיצה ומסוכנת אך הכרחית, והיא עבדה. הרגשתי כמו איבל קניבל כשאפתי באוויר מעבר לפסי הרכבת, כשהגשם יורד על עיניי ופי מחושק מפחד. ניסיתי לירוק על הפסים כשאפתי מעליהם, אבל הפה היה יבש מדי. נחתתי בדיוק בקצה הכביש, ולרגע איבדתי אחיזה. הדוקטי המשיך הלאה מול התנועה. וכך, במשך שנייה או שתיים, כמעט הגעתי, פנים מול פנים, אל איש הנקניקייה. איכשהו, הפרא האדם התאפס. חלפתי על פני אוטובוס בית ספר שהיה מימיני, ואחר כך הצלחתי להשתלט על האופנוע, להוריד הילוך, לרדת לשוליים ולדומם מנוע. הידיים היו דבוקות לידיות, ושאר הגוף נדמה כחסר תנועה. הרגשתי בחילה עזה ובכיתי לאימא שלי, אבל היא לא באה. אחר כך נכנסתי לסוג של טרנס למשך 30 או 40 שניות, עד שהייתי מסוגל להתעשת מספיק בשביל להדליק סיגריה ולחזור הביתה. הייתי היסטרי מדי מכדי להחליף הילוכים, כך שנסעתי כל הדרך על הילוך ראשון במהירות של 40 מייל לשעה. אז מה אני בעצם מספר כאן? אני אחד מאנשי האופנועים, אני אמור לספר סיפורי גבורה, ללכת בגבז זקוף ולצחוק על כל דבר שמצחיק. כאשר אנחנו רוכבים על אופנועים מהירים במיוחד, אנחנו רוכבים בשפיות. אנחנו אומנם יכולים להשתגע פה ושם, אבל רק כשזה אפשרי. המדד הבדוק ביותר ליכולתו של רוכב אופנועים הוא השוואת מהירות הרכיבה למצב הצלקות על גופו. אם אתה רוכב מהר ומתרסק, סימן שאתה רוכב גרוע. אם אתה רוכב לאט ומתרסק, סימן שאתה רוכב גרוע. אם אתה רוכב גרוע, אל תרכב על אופנועים. יש הבדל ניכר בין הווינסנט הזקן והטוב לזן החדש של האופנועים. כשרכבת בבלק שדו במהירות C, כמעט בטוח שהיית מוצא את מותך. זאת הסיבה שלא נשארו חברים באגודת הצל השחור. הווינסנט היה כמו קליה שפגע בול. הדוקטי לעומת זאת הוא כמו אותו קליה שנורה בדלאס ופגע לא רק בג'ון קנדי, אלא גם עשה סיבוב והצליח לפגוע גם במושל טקסס. זה היה בלתי אפשרי, אבל גם הקפיצה שלי מעל פסי הרכבת הייתה כזו. האופנוע עשה את זה בכלילות ובחן. הנחיתה הייתה רכה כל כך, שאני זוכר שחשבתי לעצמי, אלוהים אדירים, לו רק הייתי מתחיל את זה מוקדם יותר, הייתי מגיע הרבה יותר רחוק. זו הגישה של הפריקים של אופנועי העידן החדש, שאני אחד מהם. בימים מסוימים הם מסוגלים לספק לך את ההנאה המרבית שאתה יכול לקבל כשאתה לבוש. הסופר אופנועים לא יארגו אותך באותה מהירות שהדור של הווינסנט קטל. גם טיפש לא היה יכול לרכב על וינסנט יותר מפעם אחת. אבל טיפש יכול לרכב על דוקטי 900 הרבה פעמים, וזאת תהיה הנאה נטולת דימום. זוהי כללת המהירות שתקפה אותי כל חיי. אני עבד למהירות. על המצבה שלי יהיה כתוב, זה לעולם לא היה מהיר מדי בשבילי. אני הייתי תומר ברם, קרובי, וזה היה פרק בפודקאסט עולם האופנועים עם קרובי. אתם מוזמנים לעקוב כאן ובאתר שלי קרובי.net לטובת עוד תכנים דומים ואחרים מעולם האופנועים. נתראה.